בית ספר בסיס לאומנות מציג מושג באומנות יאיר גרבוז בשיעור פרטי על מושגים באומנות ותרבות והפעם קולאז'
שלום, כאן יאיר גרבוז והיום נדבר על קולאז' פעם כאשר דיברו על כתב ידו של האמן, התכוונו למגע מזוהה שמתבטא בקו ובתנועת מכחול ויוצר זיהוי כמעט גרפולוגי, ויש בו הצבעה על אופיו של הכותב, כלומר על אופיו של המצייר. במשך הזמן התרחבה הגדרה ונעשה ברור שכתב יד אינו עומד בסתירה לכתיבה במכונת כתיבה, ושלקו עשוי בסרגל או לריבוע חלק ונקי שממבט ראשון נראה אנונימי וחסר בעלים, יש אופי בשפע. ראו למשל את ציוריו המופשטים והגיאומטריים רבויי האפיון והאישיות של מונדריאן. לסופר יש אמנם כתב יד במובן הפשוט והישיר של הדבר, אבל יש לו גם, וזה העיקר, כתב יד ספרותי הניכר בכתיבתו, במוזיקליות שלה, במבנה המשפט, בפיסוק ובקיטוע. לאנדי וורול, שמדפיס צילומים רפטטיביים באמצעים תעשייתיים ומכניים, יש כתב יד אישי מובהק וברור. בניסיון האינסופי להרחיב את שפת הציור, נולד הקולאז'. כמו כתב היד, הוא נושא יותר ממשמעות אחת. ראשית, קולאז' זו הדבקה, כלומר, ציור הבנוי רק מהדבקות או משילובים של הדבקות ביחד עם ציור ידני. אבל קולאז' זו גם תפיסה מנטלית, שיכולה להתבטא גם בציור שפיזית אין בו הדבקה, אבל הוא נשען על ציטוט ועל הנגדה ועל מקורות שונים, ויש בו מידה של ניחוס ושל צירוף דימויים באמצעות אינוסם להיות חלק מהיצירה. ממילא הקולאז' זו אמנות מצרפת, ומשתמשת בחומרים ובדימויים נלקחים, לפעמים נשדדים. בראשיתו לא עורר הקולאז' תשומת לב מיוחדת או התנגדות יוצאת דופן. הוא התפתח כחלק מהמודרניזם, והקהל לא ייחד דווקא לו בוז מיוחד. הקולאז' בראשיתו לא כלל אלא גיוון בחומרי הציור, בהציעו לצד כתמי ומשטחי הצבע, כתמי חומר, נייר ועליו סימני דפוס, שמהווים כתב מכני, מעשה מכונה ולא מעשה ידי אדם. כאמור, כאשר פיקאסו בראשית הדרך משלב עיתון בגוף הגיטרה שבציור הטבע דומם, העין מכילה את זה ללא קושי רב, כי אין כאן קריאת תיגר על מהות האומנות, אלא רק תוספת. אם התחלנו בכתב או בסימני דפוס, הרי הקולאז' הביא אותם אל תוך הציור, ובכך הוסיף לידניות מימדים קונקרטיים. סימנים מכניים ניתנים לזיהוי שמתחברים אליהם הקישורים בין כתב לרישום. מכיוון שלא עלתה בשלב הראשון שאלה עקרונית מדי, הרי הקומפוזיציות היו קומפוזיציות של שילוב הקולאז' והטמעתו בציור הקיים ובהרגלים הידועים באותה העת. במקביל, מצאנו קולאז'ים קולנועיים וקולאז'ים ספרותיים וכדומה. ראוי גם לציין שהיו קולאז'ים סוריאליסטיים שהכניסו את הציטוט אל חיק האשליה והחלום. בחלוף השנים, וכאשר הכרזה, הפרסומת, השלט, זכו להערה אומנותית מכיוון הפופארט, הגיע הקולאז' להבלטה רבה וממילא לשינוי. הוא כבר לא הוצג כהטמעה וגיוון צורני, אלא כאמירה חדשה על תרבות הרחוב, על מרכזיות הסופרמרקט ומרכזי הקניות, על עולם הצריכה, וכמובן גם על שליטת המדיה ובראשה הטלוויזיה בחיינו ומאוויינו. כל אלה יחדיו מייצרים סימולטניות צורנית ורעיונית. אמן מובהק בסוג הזה של הקולאז' היה האמריקאי רוברט ראושנברג, אשר הציורים שלו היו גם קולאז'יים ממש וגם בעלי אופי קולאז'י, כלומר אקלקטיים, באמצעות הדבקות והדפסות ישירות על הבד, בטכניקות מגוונות שלכולן יחד קראו בשם הורדות. לקומפוזיציות של ראושנברג קראנו באופן סלנגי קומפוזיציות סתמיות, כלומר מפוזרות ומתפזרות כמו מקריות. הן לא מסרו לנו אינפורמציה, אלא העבירו הלך רוח. לא הייתה דרך ליניארית לעקוב אחר הפרטים, אלא בדרך התנועה הקולנועית. ציוריו של ראושנברג הזכירו לוח מודעות, וזה גם מה שהזכירו עמידת והליכת הצופה לידן, ולאורכן, טיול, סריקה, קליטה, צילום, דילוג וניחוש. כמו נסיעה מהירה ברחוב סואן, חלק נקלט וחלק לא. הציורים לא דרשו קריאה מסודרת, אלא התרשמות וליקוט. ראושנברג ואימו אחרים נטלו חומרים אקטואליים, השתמשו בתצלומים של אנשים מפורסמים, הדביקו אותם הפוך או על הצד, כדי שלא נעצור, כדי שלא נקיים דיון, כדי שנשאר נוסעים ברכבת. ממילא ברור שהשלב השלישי והמאוחר של הקולאז' יהווה שינוי קיצוני נוסף, והוא כבר מתחבר לאומנות המושגית. הקולאז' באומנות שנות ה-70 נוטש את הכללי לטובת הפרטי, את הלך הרוח לטובת האינפורמציה, וממיר את הקומפוזיציה הדינמית והבו זמנית והמתפרקת בקומפוזיציה דידקטית, מסודרת, מספרת, מכריחה קריאה ליניארית, מבקשת לא רק התרשמות, אלא גם מסקנה. האמנות המושגית אינה מעוניינת בתגובתנו החושנית, היא רוצה אותנו לומדים, דנים, חוקרים ולא מסתגלים, חושבים ולא סתם מהררים וממהרים. השימוש בטקסט ובתמונות דורש התבוננות מלאה, קריאה רציפה וניתוח ראוי. מדובר בגירוי שאיננו קוויזואלי, אלא אינטלקטואלי. ההגשה הקומפוזיציונית מיובשת ודידקטית בכוונת מכוון. כיוון שהאומנות המושגית ביקשה להמעיט מערך האובייקט ומהדיבור על כתב היד למען נושאים מהותיים יותר, היה לה קל מאוד לצמצם את הקולאז' לתחומים יותר יעילים מאשר מרשימים. למעשה קל מאוד לעשות מכאן אדפטציה לפיסול. בפיסול לרוב לא נדבר על קולאז' אלא על אסמבלאז', כלומר חיבורים והדבקות וצירופים תלת מימדיים. ברוב המקרים היו האסמבלאז'ים בעלי תכונות תבליטיות, כלומר פיסול שעיקר משמעותו וצורתו נמצאים בחזיתו, וגם אם אחוריו מטופלים הם פחות חשובים. מובן שהאסמבלאז' מתקשר היטב לרדימייד, כי הוא משלב בפיסול חפצים מוכרים, מזוהים וידועים. אפשר לסגור את המעגל באמצעות המונח מונטאז', שהוא קולאז' שמושג במעבדה באמצעים כימיים או בצילום ישיר באמצעות מספר חשיפות על גבי אותו התשליל. אנחנו נתקל בשני סוגים של מונטאז'. אחד מודגש, שמבקש להראות לנו את החדירה של התמונה אל תוך תמונה, שמבקש שנזהה את ההשתלות והנגדות, שנהיה ערים לאפשרויות של החלום והזיה. ואילו הסוג השני, אליו שייכים הפוטומונטאז'ים, אלה המנסים באמצעים טכניים להעלים את הטריק ואו את ההשתלה, ליצור תמונה אפשרית וקוהרנטית, למרות שלא מדובר אלא במעשה זיוף, אם גם זיוף אומנותי. הפוטומונטאז' יכול לאפשר לי, למשל, לארגן תמונה שבה אני נראה במקומות שלא הוזמנתי אליהם, או קופץ ממבנים שלא הייתי יכול לקפוץ מהם ועדיין לדבר. מדובר בקומפוזיציות של השתלות בזמן ואו במקום אחר, לפעמים בהומור, לפעמים פנטזיה, לפעמים באופן סוריאליסטי. אכן, הקולאז' וצורותיו הנרדפות נפוץ למדי, ועל כן ראוי להכיר אותו ולחקור בו.
האזנתם למושג באומנות, פודקאסט המושגים של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.